חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף קפה אליט, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש, והנה אנחנו מתחילים, נכון אפרת?
כן, מה היה? מה רצית?
בוא נתחיל.
אוקיי.
הלו, הלו, הלו.
שלום לך, לוקסוס, מה עניינים, מה קורה?
שלום לך, שרה לי היקרה, הכל טוב.
איזה בוקר עבר עליי.
מהסרטים?
שעלה, כן, דברים התקלקלו ללא הרף.
אז איזה בוקר, איזה חודש עובר עלייך, איזה שנה עוברת עלייך, מה קורה כאן?
וואו, וואו, וואו.
צריך להחליף מזוזות.
החלפתי מזוזה.
וואו.
לא ידעתי כבר מה לעשות.
מה קרה הבוקר?
אני חושבת שכדי שנתחיל משלשום, השלב שבו ישבתי על עדן החלון ופשוט הטלפון נשמעתי מהכיס ונפל מהמרפסת.
כן.
אוקיי. אחר כך הבוקר לא היה פשוט אינטרנט בבית, והלכת לנהל חיים בלי אינטרנט.
הולכת לנהל תחקיר.
כן.
לקראת פרק כזה.
תראה, את רוב התחקיר אני עושה בעיקר מספרים, כי כזאת אני old fashioned girl, אבל אתה יודע, גם התקשורת בינינו, כל הדרופבוקס עניינים, זה זה זה, כאילו היה לא פשוט. ועל כן, קרו שני דברים. א', באיזשהו שלב שחררתי. אמרתי, חמודה, את יודעת לדבר על הגברת גם שעה, גם בלי לעשות שום תחקיר, אז הכל בסדר. שתיים, אמרתי, מקסימום תסתמי. ולוקסי ידבר.
אז הנה, בשביל זה אני פה.
כי תראה, כי תראה איזה תחקיר קטן הגעתי, מה זה?
וזה, ארבעה דפים.
ארבעה עמודים, אני דרך כלל מגיע לזה, מה, זה עשרה?
לפחות.
כן, אז זהו, מה איתך?
אני בסדר, אני לא נשבר לי הטלפון.
כן.
האינטרנט שלי עובד.
כן.
אמנם איבדתי שתי עבודות השבוע, אז הפרנסה לא עולהית, אבל הנה אני איתך באולפן, הכל טוב, הכל יפה, ומדברים על אחד הירקות שאני הכי אוהב.
אין, על קרישה, תקשיב, זה פשוט ירק. קסום, 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 אני כל כך אוהבת אותה. היא למרות שהיא כמעט תמיד המקרר שלי,
כן.
היא לא מובנת מעליה כמו הגזר. היא משמחת אותי כשאני פותחת. זה כאילו לא גזר, אוקיי, מה נעשה איתך היום?
אז אני מתייחס אליה הרבה יותר בכובד ראש. אין לי קרישה כל הזמן, כשיש לי קרישה, זה חגיגה, אני קונה אותה כדי לבשל אותה.
אז אני אגיד לך מה. כשהייתי הולכת לשוק לעשות קניות,
כן.
תמיד הייתה לי קרישה במקרר. כלומר, אם אני הולכת ואני רואה קרישה יפה, אין מצב שאני לא אחזור איתה הביתה. רק שבגלל שבשנה האחרונה, השנתיים האחרונות, אני כמעט תמיד מזמינה מחקלאים, ירקות אורגניים, אז כן. היא לא תמיד בסל. היא בדרך כלל לא בסל. ולכן יש התרגשות נורא נורא גדולה לפגוש אותה מחדש במקרר. עם זאת, אם אני בטעות אלך לסופר לעשות איזו השלמה, ותהיה שם קרישה עם העלים, שזה לא קורה הרבה, אבל אם אני הולכת לשוק הקרמל, או הולכת לשוק הנמל, ונתקלת בקרישה עם העלים, היא תחזור הביתה.
מיד היא באה איתך.
כן.
יפה.
היא נורא שימושית. אבל אנחנו עוד נגיע לזה.
אוקיי.
למה בעצם החלטנו לדבר על הקרישה עכשיו? כי אנחנו הרי לא בעונה שלה בכלל, אבל החלטנו לדבר עליה, כי במסגרת ההכנות שלנו לערב ראש השנה, אחד מהסימנים של ראש השנה, שבוע שעבר דיברנו על הדלת, והיום אנחנו מברכים על הקרישה, או בשמה היהודי קרתי, איך אומר המשפט? שיקרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. אמן.
אמן.
והנה חמישה דברים שלא ידעתם על קרישה.
בצרפתית קוראים לקרישה אספרג דה פואב, שזה... אספרגוס של עניים.
לגמרי.
וזה לא הקשר היחיד שיש בין קרישה לאספרגוס, אני ארחיב על זה אחר כך.
איך כותבים? קרישה או קרשה? האם כותבים את זה עם יוד או בלי יוד?
אני כותב עם יוד.
אני גם בדרך כלל כותבת עם יוד, אבל כשאתה עושה גוגל, אתה מוצא גם המון 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 בלי יוד.
אוקיי.
מה מסתבר?
נו.
שגם זה נכון וגם זה נכון. למה? כי קרשה לא כותבים בחריק, זה לא קרישה. וזה לא בפתח קרשה, זה בצעירה, קרשה. ולכן בצעירה, אם הוא צריך חסר, זה בלי יוד, ואם זה צריך מלא, זה עם יוד. שנינו צודקים.
אוקיי.
בבקשה.
בשנת 1984, המטבע הבריטית הטביע קרישה בצד האחורי של מטבע הלירה סטרלינג, כדי לייצג את החלק הוולשי של בריטניה, יש חיבור אז בין הוולשים לקרישה, וגם על זה נרחיב.
זה נורא יפה שכל מטבע של האנגלים משוייך לוולשים, אירים, סקוטים וזה, והמטבע של הפאונד הוא באמת עם קרישה. עובדה הבאה, בסדרה פוקימון, הקרישה משמשת ככלי הנשק של פארפץ', ברווז הבר, שאשכרה קוראים לו פארפץ', כן? שזה הנשק שלו, הוא מרביץ ליצורים אחרים עם קרישה. מקור האנקדוטה, אור בן 15.
בן 15, אבל אוהד פוקימונים ידוע.
כשהוא היה בילדתו,
הוא היה קטן.
הוא היה קטן,
אני זוכר.
ממש אהב
פוקימונים. אסף קלפים.
הוא אסף כל מה שאפשר עם הפוקימונים, שיחק עם זה גם במחשב, וכששמע אותי עושה תחקיר קרישה, הוא אומר לי, או, זה כמו פארפץ'.
זה כמו פארפץ'.
כן.
טוב שהיה שם באזור.
כן.
עובדה אחרונה.
כן.
הקרישה היא בדודה של השום והבצל. נכון. דיברנו על זה בפרק של הבצלים. הירק הכי קרוב אליה הוא דווקא בצלצלי הפנינה. זה היה בעובדות שלך בפרק של הבצל, אני שלפתי את זה משם. מה שכן, היא הגדולה מכל המשפחה. קרישה יכולה להגיע לגובה של 1.5 מטר, אם רק תיתנו לה.
חלום שלי קרישה בגודל.
נכון, זה אפשר לחבק אותה.
אפשר לעשות את המון דברים, אתה יודע מה הבעיה, אפשר להכניס על המקרר. זה תמיד האתגר לסגור את הדלת כשיש קרישה. כאילו מה עושים, הרי כואב הלב, מה, אני אשבור אותה עכשיו בשביל להכניס אותה למקרר, זה לא יקרה, נכון?
אני תמיד שאני חותך קרישה למקטעים ולא מבשל ישר, אני מרגיש כאילו אני הפרדתי אחים, עכשיו הם יושבים להם עצובים כאילו במקרר ומחכים שיחדו אותם ביחד.
אתה חותך לפני בשביל להצליח להכניס אותה למקרר?
כי המקרר שלי קטן, כן.
תמיד שאתה רוצה להכניס קרישה למקרר, יש את הקטע, לשים בסקית ניילון, אבל מעוברת וזה, איזה לשים בסקית ניילון, חצי ממנה מבצבץ החוצה, אני פשוט זורקת אותה במקרר, איזה
איפה שהיא נכנסת.
כן, היא גם כאילו מחזיקה, בוא, היא מחזיקה הזאת, יש לה חיי מדף, כן. בלי עין הרע.
כמו כל המשפחה שלה. ואם כבר המשפחה שלה,
כן.
אז מי זאת הקרישה?
מי זאת? אליזה. לא, 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 לא מתאים לה, אליזה? לא מתאים לה? אליום, אליום אמפלו פרסום. קרישה, או בשמה העממי לוף או פרסה. באמת ירק מאכל שתורבת מהשום הגבוה, שאפשר לראות אותו תמיד באחור שם בחוץ,
באחור,
שיש
כן.
מזג אוויר קצת יותר סביר מעכשיו. וכל המשפחה הזאת, אנחנו כבר יודעים, היא חלק ממשפחת הנרקיסיים, מה שגורם לכל דרי הבית להיות מאוד מאוד ריחניים. כפי שאמרת, היא קרובת משפחה של הבצל, הבצל הירוק, השום, העירית, ובצלצלי השלות, וכמובן בצלי הפנינה. רק שבניגוד לבצל ולשום שכבר הקדשנו להם פרקים,
כן.
ששם אנחנו אוכלים ממש את הפקעת, שם אנחנו אוכלים ממש את החלק שהוא מחסן האנרגיה, דווקא בקרישה אנחנו מורידים את הקצה של השורש, ואוכלים את משהו בעצם הגבעול והעלים. עכשיו, הירק הזה הוא קסם, באמת, מבחינתנו, כמה נוח, הוא נמצא כל השנה על המדפים, ובאמת אפשר לקטוף אותו לאורך כל השנה. כן יש הבדלים באיכות, כי הקרישות, הטובות, המענגות, זה האביב, זה אחרי שכל החורף הם שתו ושתו מים, ואז תחילת החום מגיע והן ככה, נעים להן, נעים, החום הזה של תחילת האביב גורם להן להיות מאושרות ועסיסיות, אבל כן אפשר למצוא אותם כל השנה.
כן.
איך זה שגם שיש לנו אותם כל השנה, גם אפשר להחליט מתי מוציאים אותם מהאדמה.
נכון, לא חייבים לקטוף אותם כשהם בשלות.
כן, הן יכולות פשוט להמשיך לגדול, אז מינימום 4-5 חודשים ועד שנה, ואז יש ממש קרישות ענק. זהו, ירק שיש בו שלושה חלקים, אמרתי, השורש זה שאנחנו מורידים, ויש את החלק הלבן ויש את החלק הירוק.
למה את צוחקת?
פשוט הזכרתי עכשיו, זה לא עלה לי עד עכשיו.
נו.
כשהייתי קטנה, למדתי, אתה יודע, מספרים, התחלתי לבשל בגיל מאוד צעיר. תמיד היה כתוב, הקרישה, החלק הלבן בלבד.
אוקיי.
עכשיו, אני הייתי בחורה מה זה פדנטית. אני עד היום פדנטית, אבל כמה שאתה מכיר אותי היום, לא היה טיפת לוסיות, כאילו, בבישול שלי. היה כתוב החלק הלבן. עכשיו, אני הייתי חותכת רק את החלק הלבן. כלומר, שאנחנו אומרים היום החלק הלבן של הקרישה, אנחנו מדברים בעצם עד כמעט תחילת העלים.
כן.
כאילו, גם הירוק הבהיר נחשב, מבחינה קולינרית, החלק הלבן.
נו.
תחשוב על ילדה בת 8. שרואה מתכון.
מורידה 6 סנטימטר מכל קרישה.
חלק הלבן וכתוב, אני אומרת, אבל למה זורקים את כל השאר? אני לא מצליחה להבין, למה להוריד את כל השאר? בקיצור, החלטתי לעשות משהו שלא יאומן שילדה מרצה כמוני עושה.
נו.
להשאיר גם את החלק הירוק בעיר, ולא לספר את זה לאף אחד שאני עושה את זה, ולקוות שאף אחד לא שם לב שלמרות שאמרו החלק הלבן, אני משתמשת גם בחלק הירוק בעיר.
אוי ואבוי לי.
כן.
טוב. אוקיי, ממש בחורה פרועה ומשוגעת.
כן, ועם כמה שאני אוהבת זנים, ואתה יודע כמה שחשוב לי לדבר על זנים, אז באמת שבקרישה לחך הבלתי מזוינת, קשה מאוד להבדיל ברמת הטעם. באמת, אם נגיע למטבחים צרפתיים, מיליים, אז בוודאי הם יכולים להגיד זאת קרישה מזן זה וזאת קרישה מזן זה. אבל פה, אתה יודע, בארץ יש הרבה זנים, בטח תכף נדבר עם החקלאי, הבולגרית, הגוליית, כל אלה. אין באמת הבדל דרמטי ביניהם.
בטעם אין הבדל, בטעם. באמת, כמו שאמרת, לשון לא מנוסה, לא תבחין בהבדלים. ההבדלים הם יותר בזמני הגידול כן. ובצורה החיצונית
כמה
שלהם.
כמה יותר שמנה, כמה יותר גבוהה, כמה יותר מעורכת, אבל זה לא באמת קריטי, זה לא תפוח עץ וזה לא תפוח אדמה. שיש פה הבדלים מהותיים באיך זה יתנהג בבישול ומה תהיה התוצאה הסופית. זה לא כזה... אין דרמה.
אוקיי.
יש לי עכשיו עוד משהו לספר, נו. אבל אחד הדברים המרתקים באמת בקרישה, זה הדמיון לאספרגוס. שזה מאוד מרגש ומאוד מאוד מטלטל, אבל מכיוון שאתה פתחת בזה בחמש עובדות, ספר לנו לוקסי, הקרישה והאספרגוס, מה דומה ביניהם?
אז אני אגיד לך, אני, לפני שהתחלתי את התחקיר שלי, קשרתי לאבישי לעבודה ואמרתי לו, אבישי, אנחנו היום מקליטים תוכנית על קרישה, מה אתה יודע להגיד לי על קרישה? ואת יודעת מה הוא אמר לי? מבחינתי קרישה זה כמו אספרגוס.
זה באמת כמו אספרגוס.
וואו, ואני אמר, אני לא מאמין. ואז אמרתי לו, אתה יודע איך אומרים קרישה בצרפתית, והוא לא ידע, וכל הבלגן הזה. אבל הירק הזה, היחס אליו הוא באמת כמו לאספרגוס. א',
בארץ לא מגדלים את זה ככה.
לא, אבל מבחינת הגישה, מבחינת כמה שהוא יוקרתי, קרישה כן. היא סיבה למסיבה. יכול להיות שזה קשור באמת לכל התרבות היהודית ולזה שאוכלים קרישה בעיקר בחגים, אבל קרישה, כמו אספרגוס, היא ירק שהוא לבן, זאת אומרת שהוא לא נחשף לאור השמש, זאת אומרת שכששוטלים אותה, אז כבר מראש את השתילים הצעירים והדקים, שוטלים עמוק 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 בתוך האדמה, וככל שהיא גדלה, אז כמו האספרגוסים שמכסים אותם באדמה, גם את הקרישה מכסים באדמה, כדי שהיא תישאר לבנה כמה שיותר, ונגיע לחלק הלבן שאנחנו כל כך אוהבים.
אתה מבין את זה שאתה קוראת על ארוז גסטרונומיק, ואתה רואה שהם כותבים בכל מתכון להשתמש בחלק הלבן בלבד של הקרישה, ואתה יודע ומבין שבצרפת הם אכן יוצרים כלוליות של אדמה, בשביל שהחלק הלבן יהיה כמה שיותר ארוך, יש מקומות שממש ככל שהקרישה גדלה, הם עורמים עוד ועוד חול על הקרישה, בשביל שרק העלים הירוקים יבצבצו החוצה, וכל הגבעול יישמר לבן כשלג.
אנחנו הישראלים נורא אוהבים את הקרישות הצרות והארוכות, אבל נגיד באירופה הם נורא אוהבים את הקצרות והשמנמנות.
כן.
שמסתובבים בשווקי קרים, זה מה שרואים שם.
שהן מדהימות אגב, כי הן טריות מאוד, וכשהיא טריה,
הסיסיות, אז
היא
נורא.
הסיסית ונהדרת, היא לא נכון. סיבית למרות שהיא שמנה. בארץ, בדרך כלל שאנחנו רואים קרישה שמנה בחנות,
היא זקנה.
אז אנחנו אומרים היא זקנה.
כן.
באירופה זה לא ככה, זה הזן של הקרישה, ככה הוא גדל, והוא עדיין טרים מתפצח ונפלא, וזה מדהים, אתה יודע, גם ברמת הגידול הם מתייחסים על זה באותה עירת קודש, כמו שמתייחסים לאספרגוס, זה מקסים.
מסכים איתך.
ויש עוד הרבה דמיונים לאספרגוס, גם מבחינת צורת ההכנה, הטעמים שמשלימים אותם.
לגמרי.
כן.
לא, לא, זה, בוא נגיד, בממלכת הבצלים, זה האספרגוס.
כן.
אהבת?
מאוד.
אהבת.
תגיד לי.
כן.
מאיפה היא מגיעה אלינו, אליזה?
אז זהו, אליזה, דווקא היא, המקור שלה לא כזה ברור. בניגוד לבצל שאנחנו יודעים שהוא גדל ממרכז אסיה, גילו אותו עוד הרבה לפני הקרישה, אז העדויות הקדומות ביותר שיש על קרישה, הם רק מלפני איזה 4,000 שנה מהמזרח התיכון.
היא משלנו.
היא ממש משלנו, היא לא סתם משלנו, תכף אני אגיע לזה, אבל את הקרישה איבדו בוודאות במצרים העתיקה, ויש כתבים מאותה תקופה שמצהירים שיש שירותים ששילמו עליהם בסך החליפין של פרטי אופנה, בוא נקרא לזה אקססוריז, תכשיטים וכאלה, של שברים שהחליפו בירה או קרישה. זאת אומרת, זה ממש מטבע שהשתמשו בו.
וואו.
בקברי פרעונים יש תמונות שמספרות על בני ישראל שברחו ממצרים, מצוין שם בפירוש, הישראלים מצטערים על השארת המלפפונים והקרישה, שזה משוגע.
מתגעגעים לקרישה ממצרים.
עכשיו, הקיסר נרון, אותו אחד ששרף את מה ששרף, הוא היה חובב קרישה ידוע. הוא אכל כל כך הרבה קרישה, שמאחורי הגב היו מקנים אותו פורופגוס, שזה אוכל הקרישה, עד כדי כך. המציאו לזה מילה. הוא האמין שהקרישה משפרת את כל השירה שלו, הזמיר המתוק הזה.
אוכל קרישה חמוד.
וכמובן, שימושים רפואיים מוזכרים כבר מימי הרופא היפוקרטס, שרשם אותה כתרופה לדימומי אף, ובכלל הרומאים מאוד מאוד אהבו את הקרישה.
איזה תרופה לדימומי אף? מה הוא יעשה? היה מגלגל, לוקח חתיכת קרישה צרה ודוחף?
דוחף אותה לאף אולי? אני לא יודע. אבל את יודעת מה אני כן יודע?
מה?
אני יודע שבספר הבישול העתיק בעולם, שנכתב על ידי טבח בשם אפיקוס, רומאי במאה השלישית, מצוין שהקרישות מגיעות ממצרים, מצוין שזה ירק שצריך להגיש לבד, בלי עוד ירקות שיקחו לו את הפוקוס,
יפה.
כי הוא ירק עדין כמו האספרגוס, וזה בניגוד לבצל ושום שהם בסך הכל טיבול לירקות אחרים. והפתעה, מוכנה לזה?
נו.
יש לי את המתכון. מעמוד 23 של ספר הבישול הראשון בעולם, הכותרת היא, ארוחת ירקות מתעכלת בקלות.
כן.
ואני מצטט.
מה, הוא רוץ סירקיס?
הוא יותר גרוע מרוץ סירקיס.
רוץ סירקיס לא גרוע, אני מעריצה אותה.
הוא לא השתמש בפטרוזלינון.
לא היה לו פטרוזלינון?
פטרוזלינון.
אני, מה קרה לך? עד היום יש לי את המטבח בענאה והמטבח באהבה.
גם לי יש את שני הספרים האלה, ולדעתי אם אני אפתח אותם, אז יהיה כזה קרסט כזה של דפים דבוקים מרוב בישולים שהם עברו.
כן.
אני חוזר למתכון, עמוד 23, כל הירקות הירוקים מתאימים למטרה זו. המטרה היא ארוחת ירקות.
כן.
סלק צעיר מאוד וקרישה בשלה היטב מתאימים לכך במיוחד. מסדרים אותם בתבנית, תוכנים פלפל וכמון טריים, מוסיפים ציר ודיבס ענבים.
Yeah.
או כל דבר אחר כדי להמתיק אותם מעט, מחממים ומסיימים אותם על אש איטית, ומגישים.
כמה פשוט,
ככה טעים. כן.
ווואלה, תקשיב, קודם כל, חוץ מהכמון, שהוא קצת איבד אותי בכמון, yeah. וברור לך, בוא נעזה בדיוק המתכון שאנחנו עושים היום, מעט נוזלים, אפשר עם נגיעת מתיקות, ובישול עד קרמליזציה טבעית.
נכון. אז הרומאים, מרגש. כמו שאת רואה, ממש אהבו קרישה. אפילו הרומאים הם אלה שהכניסו אותה לייבש את אנגליה, ומשם לווילס, והיא אפילו הצילה את הוולשים באיזשהו שלב, באיזושהי מלחמה, אבל אני אתן לך לספר על זה. וזהו, והקרישה היא סמל חג ביהדות מאוד מאוד גדול. אנחנו אוכלים אותה, כמו שאמר, בראש השנה. הברכה היא...
שיקרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיקרתו אויבינו וכל מבקשי רעתנו.
כן.
כן. ועוד פרט מעניין, למרות שהלבן זה החלק שאנחנו חושקים, כמו שאת אומרת, לרוס גסטרונומי כל הזמן אומר, לבן, 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 אבל גם הצבע הירוק של העלים מוזכר, במיוחד במשנה בברכות, ממתי קורין את שם הבשחרית, רבי אלעזר אומר בן תחלת, קריטי. Mm-hmm. כלומר, ממתי מותר לומר את תפילת שמע בבוקר? מהרגע שיש מספיק אור כדי להבחין בין תכלת לירוק. קריטי, הכוונה לצבע הירוק שמאפיין את הקרישה. זאת אומרת, ראית שהקרישה כבר ירוקה, יש מספיק אור, לכי להתפלל. מאמן. וזוהי ההיסטוריה של הקרישה.
שורה תחתונה היא מכאן, מהאזור, היא מצרים, אגן הים התיכון, עמוק 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 בהיסטוריה שלנו, וזה גם בא לידי ביטוי בשם שלה.
קדימה.
לפני 5,000 שנה, אבותינו, הפרוטושמים, הם קראו לירק קראטו. העמים השמים האלה התפצלו לכמה עמים שונים, וככה נהיה לנו קרשו באגדית, קראט בערבית, קריטי בערמית, וקרשה בעברית. כלומר, החיבור של הקרשה לראש השנה זה מהשם שלה בערמית.
אוקיי.
שיקרטו אויבינו, וקריטי זה קרישה. עכשיו, הפעם הראשונה שהמילה קרישה מופיעה בכתובים העבריים בשם קרישה זה במשנה, שזה בערך בשנת 200 לספירה. והיא גם מוזכרת המון בכתבי חז"ל. כל האזכורים האלה בכתבי חז"ל באמת מעידים על כמה שהיא הייתה פופולרית. למשל, המשפט שאתה עכשיו אמרת, על ההבחנה בין תכלת לקריטי, לקראת תפילת שמע שחרית, זה להשתמש בירק כמדד להאם אפשר ללכת לתפילה, זה רק מעיד על כמה הוא חשוב.
וכמה הוא נפוץ.
בדיוק.
יש אותו בכל מקום, ככה יודעים.
עכשיו, אם היא כל כך פופולרית בכתבי חז"ל, איך זה יכול להיות שהיא לא מוזכרת בתנ"ך?
איך?
אז חז"ל חושבים שהיא כן מוזכרת, פשוט בשם אחר. חציר. המילה חציר מופיעה במקרא כמה פעמים, בדרך כלל במשמעות של מה שאנחנו מכירים היום, כאוכל לבהמות.
מספו.
למספו, נכון. אבל בספר במדבר מדברים על הירקות שאכלו בני ישראל במצרים, ושם כתוב, זכרנו את הקישואים ואת האבטיחים, את החציר, את הבצלים ואת השומים.
את החציר.
כן, ומכיוון שהחציר ברשימה הזאת מוזכר לצד ירקות אחרים, אז הפרשנים אמרו, אוקיי, כאן זה לא חציר כמאכל בהמה, אלא באמת זה ירק, ואז הם אומרים שכנראה זה קרישה. שזה גם הגיוני, אם הקשבנו להיסטוריה על פי מה שסיפרת לנו, כי באמת מדברים על מה שהיה במצרים.
כן.
עכשיו השאלה מאיפה הגיעה המילה פרסה, כי את המילה קרישה, הבנו, הגיעה מפה. מאיפה הגיעה המילה פרסה?
מאיפה?
זה מילה מאוד דומה לקרישה. אבל היא בכל זאת אחרת. אז השבטים ההודו-אירופאים שהם הגיעו לאירופה בעת העתיקה, הם קראו לקרישה פרסו. ביוונית זה הפך לפרסון, וברומא, בלטינית זה הפך לפורום. המילה הלטינית פורום בעצם התחילה לנדוד לה באירופה, ואז היא הפכה בצרפתית עתיקה לפורילש, ומשם לפורו, ורק בסוף היא הפכה לפוארו, שככה קוראים לה היום בצרפתית.
בצרפתית, כן.
פוררו באיטלקית, פורו בספרדית, פור ברומנית, בשפות הסלאביות, בפולנית קוראים לה גם פור. והטורקים שכל כך אוהבים קרישה, אימצו את המילה היוונית וקוראים לזה...
פירסה.
נכון. עכשיו, היהודים קראו לקרישה בהתאם לארץ המקור שלהם. אז פרסה, כן. זה השם שתפס בלדינו, השפה של היהודים הספרדים, וככה המילה פרסה בעצם הגיעה לישראל. Mm-hmm. אבל מה עם היהודים האשכנזים?
נו.
אז בצפון אירופה, מצפון האימפריה הרומית, מאיפה שמגיעה כל המילה פרסה ופורו ופורי וכל אלה, שם קראו לה לאוקז, ומשם זה התפצל לליק באנגלית, וללוק בהולנדית, ולאוך בגרמנית. למה זה נורא חשוב? סליחה אם אני זורקת עליך יותר מדי מידע ברגע זה. ועליכם?
את לא, כי המילה ליק מאוד מזכירה את הסיומת של גר ליק.
נכון.
מעניין, אוקיי.
זה מאוד מעניין כי שתי שפות שאנחנו מכירים את הקרישה, ושתי שמות, שאחד מגיע מאזור רומי, מהמילה פרסה, ואחד מגיע מהמילה הגרמנית לאוך.
אוקיי.
זה ביידיש וברוסית. ברוסית קוראים לקרישה לוק, כאילו שזה מגיע מהלאוך מהגרמנית, כן. ופורי, שזה מגיע מהלטינית בכלל. כלומר, זה מאוד מעניין שיש לנו בעצם מקום בעולם שקיבל שני שמות שכל אחד הגיע מאזור אחר.
מעניין.
ומה שחשוב, למה אני מתעכבת על הלאוך הגרמנית הזה ועל הליק הזה? כי הרבה שנים האשכנזים בארץ קראו לקרישה לוף. שזה צמח אחר לגמרי. אין שום קשר בוטני בין לוף לבין קרישה. כנראה שהדמיון הצלילי בין הלוק, הלאוך והלוף מסביר את השגיאה. ומי שעזר לשגיאה הזאת להשתרש זה כנראה תנובה, שבסוף שנות ה-30, כשהיא נכנסה לעסקי שיווק הירקות, היא קראה לזה בהשפעה גרמנית לוף.
די.
כן. ואין לזה שום קשר, ואפילו היו כל מיני כתבות בסוף שנות ה-50 בארץ, שחייבים להעיף את המילה הזאת, כי זה בסוף יגרום לבלבול בוטני וקולינרי, וחייבים להעיף את המילה הזאת.
אז אני כטבח, כשף, הרבה פעמים הייתי עושה הזמנות למטבח, ואת עובדת עם שלל ירקנים, ואת צריכה לזכור איך הירקן קורא לזה. את אומרת, לפעמים אני צריכה 3 קילו קרישה, לפעמים את אומרת 3 קילו לוף, ולפעמים את אומרת, אני צריכה 3 קילו פרסה.
כן.
וזה מצחיק, כי זה גם מגיע עם הכיתוב הזה על החשבונית. כל אחד והשם שלו. מדהים, לאותו ירק 3 שמות שונים.
כן, אצלנו כאן ולשלושתם יש קיום. לגמרי.
אוקיי.
אז איך מגדלים קרישה? איי, חמודיה. שותלים צומחת, איך מגדלים?
שותלים צומחת. היופי בקרישה, כמו עם השום, כמו עם הבצל הירוק, שאנחנו כל כך אוהבים לתת לילדים שלנו לגדל, זה שבאמת אפשר לקחת את הראש, השורש, שבדרך כלל זורקים, לשים אותו בכוס מים,
okay.
היא מתחילה להצמיח עלים מהמרכז, כמו שבצל ירוק מצמיח עלים מהמרכז, ואחרי זמן קצר אפשר להעביר את זה לאדנית, ותצמח קרישה חדשה, לכאורה.
למה לכאורה?
כיוון שזה כבר קרישה בוגרת, שמעריכה את העלים הגזוזים שלה. זה לא קרישה צעירה שמצמיחה עלים טריים וחדשים מבפנים, אבל באמת נורא קל לגדל את הירק הזה. בכלל, כל השורשים, לא רק הקרישה, גם הבצלים, כל ירק שגדל מתחת לאדמה, יש לו פחות מזיקים, יש לו פחות מגע עם מחלות, הוא יותר עמיד. ובגלל זה גם, הזנים שאנחנו משתמשים היום לקרישה, לא נקרא להם זני מורשת, אבל הם זנים מאוד מאוד עתיקים. הם לא זנים מודרניים, לא כל היום מפתחים קרישות חדשות.
לא צריך לפתח בגלל שיש עמידות.
נכון, יש עמידות מאוד גדולה, והשינויים בפיתוחים השונים הם באמת להתאים אותה לעונות, להתאים את הגודל, את הצורה החיצונית. אבל אני מציע, בואי נתקשר לחקלאי שמתמחה בקרישה, ונשאל אותו על הגידול הזה.
בשמחה, אנחנו מתקשרים לרונן כהן מחברת משה מצליח, שהוא מגדל בחוות השקמים.
בוא נדבר איתו. הלו, הלו, הלו.
אהלן.
שלום.
היי רונן, מה העניינים?
בסדר גמור, צהריים טובים.
גם לך. תגיד, כמה קרישה מגדלים בארץ?
בסדר גודל של אלפי דונמים במהלך השנה.
איפה זה קורה בארץ? אני לא זוכרת עצמי נוסעת ורואה סדר.
זה קורה גם בנגב, גם במרכז, גם בצפון. כמעט בכל אזור. אין לזה מגבלה של אזור, זה לא מחפש תנאים מסוימים.
מאוד נוח.
שונים מגדלים אחרים.
כן.
כל רחבי הארץ.
באמת היא לא מפונקת? היא יכולה לגדולה במדבר?
אנחנו זה סוג של מדבר שגרמנו לו להיות פורח פה באזור שלנו. למה אנחנו נגב מערבי, אבל אנחנו עדיין הנגב.
לגמרי.
כן.
תגיד, הקרישה בישראל, מה שאנחנו אוכלים בבתים, היא מקומית או שיש גם יבוא של קרישה לישראל?
לא, לא. כל הקרישה שאנחנו תוכלים בארץ היא מקומית, וגם הקושי ביבוא שלה הוא קצת בעייתי בגלל שהגנת הצומח דואגת שלא ייכנסו לפועלים ממקומות אחרים, כדי לא להכניס מזיקים שלא קיימים בישראל.
בקרישה יש גם עלים וגם שורשים, שזה בדיוק, בכלל
גם
כאילו
עלים
מסוכן
וגם שורשים.
לגידולים המקומיים.
זה העניין, בדיוק.
יש ייצור שלה אבל?
כמעט ולא, לא. כל פה נצרח. מה שמגדלים, צורכים פה ומשאירים אצלנו.
נייס.
איזה כיף.
I like it. זה לא קורה הרבה.
זה לא קורה בהרבה ירקות אחרים.
כן.
נכון.
תגיד, אנחנו דיברנו ככה קצת על הזנים, ממש רק נקבנו בכמה שמות, אבל בוא תעשה לנו סדר בזנים של הקרישה בעצם. כמה זנים מרכזיים יש בארץ? מה ההבדלים ביניהם?
בקרישה יש המון זנים, אבל יש שני הבדלים עיקריים בזני הקרישה שצרכנים יכולים לשים לב אליהם. יש את הזן שהוא נמוך ושמן, ולצורך העניין הוא מאוד עווה, הראש עצמו עווה, והגבעול מאוד קצר. זה זן אחד.
איך קוראים לזן הזה? הגוץ?
יש לו המון, זה שמות כאילו...
מספרים?
כן, זה המון מספרים, זה פחות שמות טיפוסיים.
אוקיי.
אבל יש לנו שני טיפוסים, אחד שזה הגזע עווה ונמוך, והשני שהגזע צר וארוך. משניהם אנחנו מקבלים בסופו של דבר את אותה כמות של קרישה לקילוגרם, רק השאלה איך אנחנו מחלקים אותה. לרוחב או לאורך.
וואלה.
למרות שבארץ כמעט ולא רואים את הזן השני שהוא הנמוך והשמן.
למה זה?
כי פחות אוהבים אותו בארץ.
אני לא מצליח להבין למה, זה זן שהוא הרבה יותר פרקטי. את מקבלת
ירק יותר קצר, לא תופס את כל המקרר.
למקרר, בדיוק.
בדיוק. אני חושב שהמון צרכנים אוהבים לחתוך את הקרישה לרצועות, הם רוצים לקבל רצועות קטנות, ולא רצועות רחבות שמזכירות בצל.
אוקיי.
אבל מי שמשתמש בקרישה, נגיד לתורך העניין לעשיית קציצות, אז דווקא כן היה מעדיף לקבל את השמן הזה, כי גם ככה הוא תוכן את הקרישה, שהוא מכין את הקציצה.
וגם לממולאים, תחשוב כמה גלדים יש לך בשמנה הזאת.
נכון, נכון.
שמנה וחמודה. ואתה כמישהו שכל היום מבלה עם קרישות, יש הבדלים בטעם ביניהם?
כמעט ולא. קשה מאוד לשים לב להבדלים בטעם. הבדלים היחידים שיכולים להיות זה באיזה מועד של הגידול אנחנו קוטפים אותו. אם זה שהקרישה מוכנה בדיוק, קצת לפני, קצת אחרי. זאת אומרת, זה גידול, צריך להבין, זה גידול שאורך כשנה מרגע הזריעה.
תורף.
זה גידול מאוד ארוך, הוא לא גידול קצר.
בגלל זה היא כל כך יקרה, כי זה שנה לא לגעת וכאילו לחכות.
זה שנה להשקיע, 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 כן.
אני תמיד משתגעת מזה אם אני מוצאת את עצמי בסופר, ללכת ולראות קרישות שכבר אין אליהם בכלל אלים. כאילו מישהו הוריד לי חתיכה מהצמח, ואמר את זה את לא מקבלת.
רשתות השיווק משום מה הולכות לאריזה. הם רוצים הכל ארוז, הכל בניילון, הכל סגור, שאת תבואי ותקחי את זה ולא תעשי להם בלגן במקרר. בתפיסה שאני לא כל כך אוהב אותה, אני חושב שאנחנו מוכרים בגללה פחות. המקרר הירקות של הרשתות נראה כמו מחסן ניילון, ולא רואים ירוק, רואים ניילונים, והם דורשים לקבל את הקרישה שהיא תהיה בלי העלים, זאת אומרת, אין להם בעיה שזה יהיה הכל הלבן. והסיבה לכך היא דווקא די מצחיקה, הקרישה הייתה מוצר שקיל בסופרים, שהיו שוקלים אותה, והקופאיות שהיו מניחות את הקרישה על המשקל, הן לא היו שמות את כל האורך, הן לא היו שוקלות הכל. אז הרשת הייתה מפסידה כסף, הייתה אומרת, רגע, קניתי 100 קילו ומחרתי 80. איפה הבעיה? ואז כאילו שהבעיה היא במשקלים, והחליטו להפוך את זה למוצר שהוא נמכר במחיר יחידה.
גדול.
אבל עדיין בשווקים הפתוחים אפשר למצוא את זה עם שורש ועם עלים ועם כל האורך של זה.
זה התמיע בי את זה שכשאני הולך לקנות קרישה, אני אבחר תמיד את הקרישה הכי גדולה שיש, עם הכי הרבה לבן, כי זה הכי cost efficient.
כן. אני קודם כל אבחר כזאת שיש בעלים. פשוט אין סיכוי שאני אקנה קרישה בלי עלים, שהכי מעידים על כמה יתרים.
אנחנו לתארי כמעט ולא מוכרים עם עלים, אנחנו קוטפים את הקרישה, הקרישה היא בגובה של איזה 1.5 מטר, אנחנו חותכים את העלים. עכשיו אם אנחנו נגיד מוכרים למישהו עם עלים, אז הוא אומר, למה נתת לי עלים? כאילו אני מרמה אותו, אתם מבינים כאילו, ואני אומר לו, אבל יש צרכנים שרוצים את העלים.
תגיד להם, אפרת אנזל.
יש שמות. גם אתה בלוקסי, לא? יש לך מה לעשות עם העלים, אפשר לשים אותם בתוך ציר.
העלים האלה מעולים, יש להם מלא טעם, אפשר לבשל איתם, אפשר לעשות איתם הרבה, למצות אותם.
העלים זה כל הטעם, כן, ברור.
אפילו לדעתי, התימנים עושים איתם חילבה?
מוסיפים את זה לחילבה, כן.
וואלה.
כן.
כן.
הם ריריים כאלה.
יש לקוחות שמבקשים רק את העלים. תביא לי רק עלים של קרישה.
וואלה.
יש לנו המון ירקות שאנחנו הורגים אותם. גם השומר למשל, את כל העלים אנחנו זורקים. ממש לא עלים, מלא עלים. שומר, לקולורבי, לברוקולי.
לגמרי.
כל גדלים עלים.
תגיד, יש לי שאלה. יש עכשיו נורא פופולרי להרגיש בייבי ירקות. בהרבה מהמסעדות עילית, אנחנו רואים בייבי שומר, בייבי קישור. יש עכשיו גם בייבי קרישה המון. עכשיו, זה לא זן מיוחד של קרישה, נכון? זה פשוט קרישה נורא נורא צעירה?
כן, זה קרישה נורא נורא צעירה, שאנחנו שותחים אותה בצפיפות מאוד מאוד גבוהה, שהיא לא תגדל, שהיא תישאר קטנה. זאת אומרת, שהיא תעשה איזה גזע מסוים, אבל שהיא תישאר קטנה ולא תתפתח.
בת כמה היא?
אותה, היא, בוא נגיד, משתילה בערך בת חודשיים.
וואלה.
זאת אומרת, זה ממש בתחילת דרכה.
והיא דווקא נראה לי יותר כלכלית, לא? כי השפים מוכנים לשלם על מחיר יותר גבוה.
זה, טוב, אתם משלמים על זה מחיר יותר גבוה, אבל עדיין זה בעיקר שירות לשפים, ולמי שרוצה ליהנות מזה מהצלחת, זה פחות כלכלי.
אוקיי, ושאלה אחרונה ככה לסיום. קרישה טריה, חיה. נאה, לא מבושלת.
שהרגע נכתפה.
אפשר או אי אפשר לאכול אותה ככה?
ברור שאפשר.
אפשר.
שאלה, אפשר לשים אותה גם בסלט, אפשר לשים אותה עם לימון, עם מלח, בחביתה. אפשר לעשות המון שימושים של בצל, לקחת קרישה ולקבל טוויסט בטעמים.
נכון.
בעיקר החג של הקרישה זה ראש השנה.
אתה יודע מה יפה בה? שבאמת בגלל שהיא מופיעה בברכות של היהדות, אז זמנה היפה הוא בראש השנה, אבל העונה שלה הקלאסית זה האביב, והיא גם מאוד חזקה בפסח, עם הקציצות פרסה.
נכון, נכון.
יש לה שני מופעים בשנה זאת.
כן.
כל החגים היהודים, אם תשימו לב, הם הולכים לפי מתי הירקות הם הכי יפים. אני לא יודע מה בא קודם, הירקות או החגים, אבל אנחנו... הברוקולי הכי יפה הוא בשבועות, וזה החג של הברוקולי. החסה הכי יפה זה בראש השנה בפסח.
נכון.
נכון.
טוב, יפה.
יש היגיון.
יש היגיון, יש. כן, כן, כמובן.
רונן כהן, המון המון תודה על כל המידע הזה.
בשמחה.
תודה.
ביי ביי.
יאללה, יום טוב, ביי ביי.
ביי. וואי.
וואי.
אתה יודע, הוא מדבר איתנו, והוא בטח בשדה, וחם לו כל כך.
מזיע.
הוא לא נשמע לי בידה מזיע.
איך את שומעת עם
בידה? שומעת עליו, שומעת עליו.
אוקיי. Okay.
אבל חם וקיץ בחוץ, אז אני אומרת שזה הזמן להפסקת קפה.
אוקיי. Okay.
הפינה הפסקת קפה משודרת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך, חברים שלנו. קפה אליט, שכל שבוע עוזרים לנו להביא את התכנים מחדש.
היום אפרת.
חם לי.
חם לך.
חם לי.
ואמרת, בוא נשתה קפה קר. אני לא סובל קפה קר.
What's wrong with you?
אני יודע שזה לא נהוג. אני כל כך לא אוהב קפה קר, שנגיד תירמיסו אני לא מסוגל לאכול. באמת.
קודם כל, אני נשואה למישהו שלא אוהב קינוחי קפה, אז אני יכולה להכיל את זה.
כן.
אבל אני אגיד לך משהו בנוגע לקפה קר. צריך לשים איזשהו קו. בין כל הפרפי האלה, או הקפה הקר עם הקרח הגרוס, או קפה קר דליל מדי. ככה לא שותים קפה קר. אני מבחינתי כשאני שותה קפה קר, אני מהנדוד נקיות, שאני מבקשת בבקשה שיביאו לי אספרסו כפול, וקוס עם קרח.
כן.
ואני פשוט שופכת את האספרסו הכפול על הקרח, וזה הקפה הקר שלי. אין לי פה עכשיו כל מיני צהלולים ולהטוטים. ביקשתי קפה קר.
אז אני אומר,
כן.
בוא נתקשר למומחה הגדול.
יותר ממך.
יותר ממך. שי בניאל.
מנהל הדרכות של שטראוס קפה.
ונשאל אותו איך מכינים קפה קר בעולם שלו.
יאללה.
שלום.
הלו, הלו, הלו.
וואו, מעניינים.
מה אתה מופתע? מה, לדעת שנתקשר?
אמרנו, נתאמנו, לא סיפרו לך.
לא, אמרו שנתקשרו, אבל לא אמרו בדיוק באיזה שעה.
שי, תקשיב מה קורה. מה שקורה זה אוגוסט בחוץ.
זכית בלוטו.
לא, חם לי. חם לי, פשוט חם לי. ואז אמרנו, טוב, אנחנו צריכים איזה משהו קר לשתות, בוא נתקשר לשי, אנחנו רוצים היום משקעות קפה לקיץ.
ואני צריך לשכנע אותי, כי אני לא שותה קפה קר בשום צורה
לא,
שהיא.
לא, תשכנע אותו, כי אני, מה זה, לי, מה זה בן אדם שלא שותה
אולטימטיבי.
קפה? מה זה בן אדם שלא שותה קפה קר? מי אתה, אורן לוקסנבורג? מה, what's wrong with you guy?
שאלת וענית, אני אורן לוקסנבורג, ויש לי הרבה בעיות.
לוקסי, שאלה, מקליטים וכזה?
חייך, מקליטים מהרגע הראשון, מה אתה ילד? מה זה הרודאו הראשון שלך?
לא, נחתתם עליי שניכם, אמרתי מסיבה פרטיח, אני אביא את הבנק ונסגור את העסק, כאילו, אחלה. מה, אנחנו מדברים על קפה קר?
כן.
אנחנו צריכים לדבר על בכלל, את יודעת מה, כולם... כאלה מרובעים, בואו נפרוץ את הגבולות, בואו נלך דברים כאילו בכלל משוגעים, למה צריך לעשות לפי מה שנכון?
אוקיי. זורמת?
עניינתי אתכם, נכון?
בטח.
עושה לנו טיזי.
תראו, בסוף היום הכל הולך, כאילו ברגע שאני עושה קר עם קפה, למה לא לעשות קפה טורקי קר עם כל מיני שטויות, או לעשות נמס בווריאציות, מי אמר שרק אספרסו? אני למשל שותה דריפ על קרח,
אוקיי.
וסוחט לפעמים תפוז, הפטיש שלי של הבוקר.
זה יעני, לעשות את המשקעות של ארוחת בוקר בכוס אחת, במקום שתשתי את המיץ תפוזים מהקפה.
ומתי שהוא יכניס, גם מה עם המיץ של הסלט, זה גם הולך?
קוטג'?
אני אוהב את המיץ של הסלט.
אתה יודע שהמיץ של הסלט, הדבר הכי טעים זה לשתות אותו עם וודקה. חצי חצי מיץ של סלט וודקה, זה אחד הדרינקים הכי טעימים שיש.
מה זה, בלאדי מרי מלוכלך כאילו? אדיר.
תקשיבי, יש לנו שתי טכנאים רוסים, אחד בין 203, אחד בין 204, לא בטוח. שניהם אוהבים בבוקר להתחיל עם דרינק של זה, של וודקה, עם חמוצים של קליפת אבטיח.
אוי, זה נשמע טוב. גאוני.
לא, זה נראה נורא, זה כמו שמוצאים גרביים רטובות מאיזה קצת כזאת. כזה.
אבל אנחנו סוטים, מה עם הקפה, שי? מה עם הקפה, גרביים רטובות?
לא אמרתי, קפה.
קפה עם מצטפוזים. מה אתה אתך על אספרסו קר עם סודה? לא מושלם?
לא, סורי.
למה?
כי הסודה, הקרבונט, גורם הקפה לקבל איזה מין אפטר טייסט פחות נעים. אני יודע שבעבר היו מוצאים כל מיני משקעות, וכולם היו עפים על זה. אני חושב שאספרסו קר עם קרח, והם להוסיף לזה טיפה ערק, זה מושלם.
מה זה? קפה קר עם ערק?
נשמע טוב.
מאיפה באת? אוקיי, כן.
כוס מרטיני, מלא אותה עד הסוף בקרח.
כן.
ומלא את הכוס אספרסו מים, ומוזג מלמעלה. עד כאן, לוקח ועושה דש ערק.
כן.
נותן לזה לעמוד דקה, שזה ככה יקבל את הצבע הלבן היפה של הערק, וככה יזיע. עושה אספרסו ריסטרטו, או כזה אספרסו קצר טוב, שם בפנים, מושלם. מושלם.
טוב, זה אני מוכן לנסות, למרות שאני לא אוהב קפה קר, ואני לא אוהב ערק, אני לא אוהב אניסים.
אני הייתי עושה את זה,
אבל אני מוכן לנסות את זה. עם רום היית עושה, רום נשמע לי יותר מגניב.
אתה יכול לעשות את זה עם וודקה.
כן.
הולך לא רע. רום, אני עושה דריפ. מה שאני עושה את הפילטר, אני עושה אותו על קרח, מוסיף טיפה מיץ אשכוליות, טיפה הכוונה עם הכוס מלאה בקרח, עשיתי דריפ, ממלא שני שליש את הכוס בקפה, מוסיף את המיץ אשכוליות שזה עוד שליש כזה, ולמעלה מוסיף קפטן מורגן כזה נחמד, משהו כמו 20cc, וואלה מגניב.
אוקיי.
טוב, אז אפרת, מסיימים את השידור, הולכים אלייך, את מכינה לי כזה, ואני אראה אם אני מסוגל לאהוב את הקפה קר בצורה הזאת.
ברור לי שתאהב פשוט, יצא לי ברור.
שי בניאל, המון המון תודה על המשקעות המרעננים האלה.
בבקשה, בכיף, אני בא לשתות.
תבוא לשתות, אני בכל זאת הולכת לשים קצת סודה, מקסימום, אתה יודע מה חשבתי עכשיו? לסיום אני אגיד לך, במקום הסודה טוניק, יכול להיות שזה מה שצריך, חסרה שם טיפה מתיקות.
אופה לי.
נכון, יש מצב.
יש מצב.
אפשר, כן, טוניק זה מרים.
אנחנו ננסה ונעדכן. תודה רבה.
תודה רבה.
ביי.
ביי. טוב, לוקסי, כן. יאללה, אם יש סיכוי שבעולם שאתה תשתה קפה קר, כנראה שזה יהיה אחד מהקפאים הקרים האלה.
עם האלכוהול, כן. זה בהחלט מעלה את הסיכוי. וזו הזדמנות להזכיר לכם, נכון. המאזינים שלנו, היקרים, שאנחנו ממשיכים לחלק לכם פרסים. גם החודש אנחנו רוצים שתעלו תמונות של כוס הקפה של הבוקר שלכם, תצלמו, תעלו לאינסטגרם, תתייגו את אפרת, תתייגו אותי, ואנחנו כמובן נכניס אתכם לרשימת האנשים שיכולים לזכות בי
400 שקלים שוברי קנייה באתר של קפה אליט. כל סוג של קפה שעולה על דעתכם אתם יכולים לקנות באתר הזה, וכאמור נכריז על אחד מכם בסוף החודש. בוא נמשיך לדבר על קרישה.
בואי.
קיצור, תקשיב, אתה הזכרת מקודם את המטבע של הלירה סטרלינג.
כן.
לירה שטרלינג.
שטרלינג.
שיש עליה ציור של קרישה.
כן.
וזה די מקסים באמת שהקרישה הפכה להיות סמל וולשי. היא אפילו מופיעה באנרי החמישי של שייקספיר, כשהמלך אומר שהוא עונד קרישה כי הוא וולשי. עכשיו, הקרישה הזאת היא מזוהה עם הקדוש המיסיונר דיוויד, הפטרון של ווילס, שקוראים לו דוי בשפה הוולשית, כל דבר מבטאים קצת אחרת, זה נורא חמוד.
מה שהכי חמוד זה שהם כותבים את זה בלי קשר לאיך שאומרים את זה, כאילו יש שם איזה שבע אותיות בדוי.
כן, הוא חי במאה השישית לספירה. עכשיו, הוא היה בחור צמחוני, אדוק, הוא חי על לחם, מים, עשבים וקרישות, כלומר, מדובר בבחור טבעוני וסגפן.
כן.
הוא חי בתרבות שהאמינה שלקרישה יש סגולות מיוחדות, כמו שאמרת, בריאותיות וגם תכונות מיסטיות, כמו סיוע בחיזוי העתיד. יש איזו אמונה וולשית שביום סיינט דיוויד, הם ישנות עם קרישה מתחת לקרית, הם יראו את הבעל העתידי בחלום. כן. זה כמעט
איך
נכנס...
אנשים אוהבים את המיתוס הזה?
זה כמעט נכנס לחמש עובדות. בקיצור, זה, כמו שאמרת, היה את הקרב הזה, הקרב בין הפולשים הסקסונים הפגנים לוולשים, שאותו דיוויד דוי אמר לחיילים, תקשטו את הקסדות שלכם בגבולי קרישה, כדי שתבדילו
ביניכם... אבל למה? היה להם אותם מדים.
אותם מדים.
כן.
אז הם פשוט, תחשוב, רצו בשדה הקרב עם קרישה על הראש. זה קצת, זה קצת חמוד. האגדה מספרת שגם הקרב הזה התקיים בתוך שדה קרישה, ועד היום, באחד במרץ, אני חייבת להיות בווילס ביום הזה, כי זה נשמע לי כוהבי לי, כל כך מטופש, הם שמים עלי קרשה על הקסדות שלהם, באחד במרץ כל שנה, לזכר אותו קרב.
שמים קסדות עד היום?
כנראה שביום הזה הם שמים קסדה לזכר הקדוש.
הקדוש.
כן, אולי הם מרביצים בקרשות אחד לשני, אני לא יודעת. עכשיו מה, במהלך השנים הנרקיס הפך להיות הסמל הרשמי של ווילס, אבל הצבעים הלאומיים של ווילס עדיין נשארו ירוק ולבן, אין שם שום אזכור לצהוב של הנרקיס. שזה מאוד מעניין, וזהו, ככה זה. אתה נוסע לווילס, אתה אוכל קרשה.
כמה רומנטי.
כן.
אבל אפרת,
מה?
הגיע הזמן.
כן.
בוא נכנס למטבח, בוא נתחיל לדבר על אוכל.
אוקיי.
אני נהיה רעב.
טוב.
וקרישה.
כן.
אחד הירקות הטעימים.
יס. תראה, קודם כל צריך לבחור אותה. כבר אמרנו במהלך התוכנית, זה די ברור, שאם אתה קונה אותם עם העלים, אתה יודע שהן טריות.
כי העלים ירוקים, טובים.
העלים ירוקים ויפים. אבל אם אתם קונים בסופר שלכם, או יש אצל ירקן נטול עלים, שם צריך קצת יותר לשים לב למה שקורה שם. הטיפ הכי חשוב, תסתכלו על השורש, תשימו לב שלא הורידו לה כמה גלדים מבחוץ, כדי שהיא תראה יותר טריה.
טיפ טוב.
לפעמים, כאילו, פשוט מקלפים אותם מסביב, בשביל שהיא תראה יותר צרה ויותר טריה.
כן, נכון.
ואם גיליתם שהורידו שכבה שם, באותו רגע פשוט תעברו ירקן.
כן, זה... אוקיי. okay.
זה אחד.
כן. Okay.
אסור לה להיות רכה.
צריכה להיות פריחה.
היא לא אמורה להתקפל, בדיוק בדומה לאספרגוס.
או לבצל.
נכון. היא צריכה להרגיש קצת כבדה, יחסית לגודל שלה, שהיא תרגיש כאילו שיש בה הרבה מים. ואתה יודע, לראות כמו ירק שראה אדמה לא מזמן, רעננה, מבריקה, חיה, זה בעיקר.
אוקיי.
Okay. וזהו, ככה בוחרים קרישה.
אוקיי.
Okay. איך מאחסנים אותה? איך אתה מאחסן?
אז בגדול, בכל חודשי השנה שהם לא הקיץ המזוויע שלנו, אין צורך לאחסן קרישה בקירור. אפשר פשוט להשאיר אותה על השיש, והיא בסדר גמור, והיא תחזיק שם זמן לא קצר, כי סך הכל מדובר פה בבצל, כמו שאמרנו. מקום חשוך יחסית, לא חם מדי, אין לה בעיה.
מעניין אם אפשר לשים אותה בתוך הגרטל, כמו אספרגוס.
אפשר, לגמרי. לשים אותה בתוך מים, כמו שאמרתי לך, הרי גם אם קורטים את השורש ושמים אותו בתוך מים, היא מצמיחה עלים. אבל... המדינה שלנו חמה, עכשיו בכלל חם, צריך לשמור אותה בקירור.
כן.
הדרך הכי טובה לדעתי לשמור אותה בקירור, היא להפריד את השורש, לשים אותו באמת במים, לנסות להצמיח עלים חדשים, כן. לקחת את החלק הלבן עד ממש העלים הירוקים, איפה שהיא מתחילה להתפצל,
כן.
את החלק הזה להפריד ולשים במקרר עטוף בנייר מגבת, או נייר לח, משהו כזה שייתן לה רעננות, אבל יגן עליה מהקור, ואת החלק הירוק כהה, שבדרך כלל זורקים, להקפיא, להקפיא אותו, וכל פעם שאתם עושים מרק או ציר, פשוט תסרקו אותו פנימה, ואחר כך תיפטרו ממנו, והוא יוסיף לכם המון טעם.
המון.
אפשר גם להקפיא קרישה. אגב, אם חולטים אותה חליטה זריזה, כן. אפשר להקפיא אותה והיא תהיה בסדר.
זה אפילו אני עושה.
כן?
כן. כי לפעמים היא פשוט, נגיד שאני מערכת ודי, אין לי כבר מקום במקרר,
כן.
אז אני פשוט קוצצת את הקרישה, כמו שאתה אומר, חולטת, מייבשת היטב, ואז מקפיאה אותה. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים לבשל את הקרישה, אנחנו צריכים לנקות את הקרישה. אחד הדברים המרתקים זה שאם מסתכלים על ספרי בישול מחול, אז כתוב לשטוף היטב את הקרישה, כי יש בה המון המון חול. וזה מין מצחיק אותי. כי באמת בחול, כשהם מגדלים אותה, תחת תלוליות אפר, תלוליות אדמה, היא באמת מלאה חול. בחול. כי בהתפצלות של העלים העליונה, ממש נכנס חול מלמעלה, נכנס פנים החול.
כן.
פה בישראל היא כמעט ואין בחול. אני לא אומרת שלא צריך לשטוף אותה.
לא, אבל... היא באמת, היא נקייה מאוד.
היא נקייה, אין בה את מה שקורה שם בחול.
נכון.
פשוט פה בארץ, הקרישה מאוד נקייה.
ובכל זאת,
כן.
מומלץ,
מה?
לפתוח אותה, לראות באמת שאין חול, ורק אז להמשיך לבישול.
אתה יודע, אפשר גם אחרי שקוצצים אותה, לשים אותה שנייה בקערה עם מים כזה, אני שם אותה מסננת בתוך קערה, ממלאים במים, ופשוט שולפים את המסננת החוצה. זה לגמרי אפשרי, בעיקר אם תהליך הבישול כולל איזושהי חליטה או משהו.
כן.
כלומר, אתה לא צריך ירק יבש, כמו שאתה רוצה שבצל יהיה יבש ולא יתיז לך מים לכל עבר.
ואם כבר בישול,
כן.
מה הדרך שאת אוהבת לבשל אותה?
יש קודם כל הדרך שלאורך שנים הייתה הכי שימושית, זה דרך שלימד אותי השף סגב משה. אולי נתקשר עליו שנייה ונמשיך, כי זה פשוט דרך נורא 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 פשוטה, אני חייבת שנעשה עליה אבי ואז נוכל להמשיך.
אוקיי, בואו נתקשר אליו.
שלום.
הלו, הלו, הלו. הלו,
הלו, הלו, מה קורה?
סגב. מה העניינים?
ברוך הבא, ברוך הבא.
אני מתרגש.
תגיד לי, למה הוציאו אותי ואותך מהאולפן של אודטה? למה לא נשארנו לשבת באולפן של אודטה לנצח?
יו, את יודעת, תקשיבי, זה כזה כיף להתרפק על כל מיני חוויות כאלו. אני מסתכל אחורה ואני, זה נראה לי כמו פשוט חוויה שכמה שהיה לנו כיף, אני לא בטוח שהערכנו מה היה לנו שם, מה זה היה, זה היה משהו אחר.
לגמרי.
והכי כיף שזכיתי והכרנו ובסוף עברת למקצוע שלי, את בכלל, אני לא יודע, תגיד, את מעודכנים בכלל שאת בכלל הלכת לרפואה?
אני חושב שהזכרנו את זה אולי בפרק אחד או שניים.
אבל אני אספר לו, לוקסי, סגב ואני, לפני שנים, הדבר הראשון שאני עשיתי בטלוויזיה, לדעתי גם שלו, הייתה לנו ביחד פינה אצל אודטה, כאילו, שנינו היינו בתוכנית של אודטה. ימי רביעי, לי הייתה פינת גאדג'טים, והוא הייתה לו כמובן פינת בישול, כן, כן.
אוקיי, הבחורה הכי לא טכנולוגית.
גאדג'טים לבית.
אוקיי.
מגניבה, גאדג'טים לבית.
אנחנו כל כך היה כיף לי ולסגב ביחד, שבאיזשהו שלב הפרידו בינינו, לא נתנו לנו, העבירו אותו.
היי, תמצילי וגילי.
אותו, אותי העבירו יום בשביל שלא תפסיק להפריע אחד לשני.
הוא הגילי המקורי שלך, אני מבין. אוקיי, בסדר, אני לא מקנה בכלל.
אז זהו, ואז סגב באחד הימים הביא לאולפן את אחת ממנות הקרישה הטעימות שאכלתי. סגב, אתה זוכר על מה אני מדברת?
זה כמו סוכריות כאלו של קרישה, משהו ממולא אם אני לא...
אופלי!
נכון.
איך אני אוהב קרישה ממולאת?
זה פשוט היה כאילו קרישה. כן. שהייתה אפויה בתנור בתוך נייר.
כן.
אחד, אני אגיד לכם מה, בכלל עולם הבישול הוא מתחלק לכמה חלקים בעיניים מאוד מסיביים, מאוד רציניים, ואחד מהחלקים האלו זה, יש קודם כל את המוצר עצמו, שהוא בפני עצמו, וברור, ואנחנו מדברים על the best ingredient, ותמיד, וחשוב, זה אחד. אחרי זה אנחנו הרבה פעמים מדברים, תקשיבו, יש לה... בן אדם הזה יד, זה דווקא שם, יש לו יד בישול, כל מה שהוא נוגע, כל מה שהוא עושה. ובעצם אני אומר לכם את זה, כי הדבר הבא שאני הולך להגיד, זה שיטות הבישול. והרבה פעמים שיטת בישול נכונה, יכולה להחמיא למוצר ולהגיע איתו לשיא שלו. זאת אומרת, שאם ניקח קרישה ואנחנו נכין אותה בהרבה דרכים, אפשר לבשל אותה בכל שיטת בישול, שרק לא תגידו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להדות אותה, אנחנו יכולים לתגן אותה, אנחנו יכולים להפות אותה, אפשר באמת לעשות לא מעט. אבל השורש הזה, שזה אחד מהאבות של ירקות השורש, אני מאוד מעריך אותו, כי הוא נמנע מתוך משפחת בצלים מאוד ענפה.
נכון.
והמשפחה הזו, את כולם אתה יכול לאכול עם היד, כל בצל לבן ככה עם החומוס, שאני,
כן?
מה לעשות, התחתנתי אז אני מרגיש בנוח לאכול, לאכול את הבצל.
זה עובר את סנדרה, באמת?
זה לא עובר אותה, כי היא בדיוק ההפך, היא מאוד אוהבת בצל, אבל אם יש בצל חי או שום חי, היא אוהבת את הטעם, אבל היא מרגישה אחרי זה לא בשיאה, זה לא עושה לטוב. אגב, הקהל שלי גם מקבל מזה, כי בסוף התרגלתי להמעיט בבצל חי בתוך האוכל, אז אנחנו יכולים לאכול את הבצל ככה. אחרי זה יש לנו לדוגמה בצל ירוק, גם אין שום בעיה לאכול אותו ככה, לקצוץ אותו.
אבל קרישה אתה אוכל חיה?
ובדיוק פה אני מגיע. אישה, יש לה כבר את החוקים שלה, היא רוצה את הבישול היחסית, נגיד את זה, יחסית, ארוך, בשביל ליהנות ממנה, אבל משהו קורה לה ברגע שהיא מגיעה לרקות שלה. היא מוציאה כמות של סוכרים באמת מאוד מאוד גבוהה. היא מתנהגת בצורה מדהימה בעיניי, שאפשר לשחק איתה. אז אם דיברנו אז על הסוכריות שהכנתי.
מה היה בסוכריות האלה? ספר לי רגע, זה נשמע לי מסקרן מאוד.
שמע, אני לא זוכר בדיוק ספציפית מה זה, כי עשיתי את זה בהמון וריאציות.
אני אספר לך, אני עושה את זה עד היום. ברור?
מה יש שם?
לוקחים את הקרישה, חותכים אותה למקטעים כאלה של 10 סנטים.
ארוכים יחסית.
חורצים לחריץ בשביל שאפשר יהיה לפתוח אותה בעצם, כאילו למלא אותה.
במרכזה ולאורכה.
כן, בדיוק, ודוחפים בפנים. גוש קטן של חמאה, מלח ים, פלפל שחור גרוס, ענף תימין וסוגרים. זה הוא. ואת זה עוטפים כזה בנייר אפייה ומעל זה נייר כסף, מכניסים לתנור. מה שקורה שם...
וואו, זה נשמע גן עדן.
ובכלל, השיטה הזו שיש לה עוד שם לאום פפיות, שזה בעצם אתה לוקח את המוצר ואתה מכסה אותו גם בנייר יפייה וגם בנייר אלומיניום, ואז מה שקורה שם זה פשוט קרנבל, אין שום דבר לא יוצא משם, כל הטעמים מתבשלים במיצים של עצמם, השום הופך להיות כרגלו דבש
ומדהים. פלייקים של שום, נכון.
מה זה, טמפרטורה נמוכה הרבה זמן?
לא, זה היה 200 לדעתי.
בדיוק, בגלל שזה סגור בנייר כסף, אז אתה יכול גם לאפות את זה גם על 250, כי זה בעצם מוגן, יש לו את הנוזלים של עצמו, והנוזלים מגירים החוצה, והם חוזרים בחזרה לקרישה, וככה כל הטעמים ביחד, וזה באמת תוספת מדהימה, 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 בפני עצמה.
בעונה.
כן.
אין, אז בקיצור, זאת מנה שזה הכי keep it simple.
זה מנה לפנתיאון נשמע לי.
ממש, ואני אומרת לך, זה שנים, מכינה אותה. שנים.
ובישול,
בישול. זה ברמה שכל פעם שאני מחזיקה קרישה ביד, אתה יודע, הולכת לשוק, קונה קרישה, חושבת על סגב.
זה בישול שהוא במקור שלו, פשוט, פשוט, פשוט.
כן.
ובזה הווירטואוזיות שלו.
נכון.
ואת יודעת שסגב הוא דור 0-1 של שרויטמן.
בטח.
זה כאילו, כולנו...
שרויטמן ואני עבדנו ביחד.
כן, אני זוכר שלפני שפתחת את סגב, באת להתייעץ איתו איזה יום אחד.
כי הוא היה הסושף שלו בתמוז.
נכון, וזה היה כאילו אגדה נכנסת למטבח.
בעצם שרויטמן זה מצחיק, הסיפור עם שרויטמן, שאגב, כמובן, אנחנו עד היום חברים מאוד טובים, אני כזה, אבל... לא נפרד מאנשים. אז הגעתי למטבח, לתמוז, זה היה בשנת 98 לדעתי.
וואו.
וכבר הייתי שף של כמה מקומות, ושל חברת קטרינג, והייתי אחרי איזה 3 שנים שניהלתי לארז את המטבח בהרצליה, שהיה לו ארז קומרובסקי. והגעתי, ואני יושב איתו, זה אומר לי, תשמע, אתה שף, אין לי תפקיד, אז אני אומר לו, בסדר, אז אני אסושף, הוא אומר, תשמע, יש לי פה סושף שרק באמת הוא כבר חיכה והוא הגיע לזה, אז אמרתי לו, סבבה, אז אני אהיה במדבר בפס החם. אז הוא אומר לי, יואו, אבל מה, אתה תהיה בפס החם? אין לי, אני לא יודע מה, איפה אני, אין לי הרבה משמרות לתת לך. אז אמרתי לו, אז אני אהיה בפס הקר. אז הוא אומר לי, מה, אתה בטוח? אז אמרתי לו, תקשיב, זה לא משנה מה, אני יודע שבסוף אני אסיים פה השש. אין לי בעיה, אני לא ממהר.
תן לי להכניס את הרגל בדלת.
כן, אני גר קרוב, גרתי בנווה צדק וזה. ואתה יודע, והכל היסטוריה.
מגניב.
אין עליך. חוץ מזה, התרגשנו והתפעמנו לראות שיש לך סדנת בישול מאוד לא שגרתית בעוד יומיים. תספר קצת על זה, כי זה משהו חדשני.
אז ככה, קודם כל, בתחילת ימי הקורונה, אחרי ששבוע ראיתי נטפליקס והסתובבתי בבית ובין בנק אחד לאחר ולחץ ודיכאון ומה לא, התאפסתי על עצמי והתחלתי לחשוב מה אני עושה, ואז התחלתי ככה עם המתכונים באינסטגרם ובפייסבוק.
שזה מעולה, שם אחלה מתכונים.
כן, שהרעיון בעצם איך אפשר לבשל בבית במינימום זמן ואוכל לכל המשפחה, וזה תפס. ואז התחלתי סדנאות זום, זה התחיל בכלל דווקא עם אוסטרליה.
וואו. עשיתי
סדנה לאוסטרליה ולברזיל, שביקשו בגלל כל מיני כאלו עוקבים מחול. ואז משם הזה התחלתי לעשות סדנאות זום בעברית ופה בארץ, כל מיני חברות. ונפתחתי לעולם הזה ולתקופה הזו. ואז קרן ואני, השותפה שלי, התייעצנו מה אנחנו עושים, ואמרתי, תקשיבי, בואי נעשה משהו בלייב. ואנחנו עוד יומיים, לראשונה, לא עשו את זה עדיין, אנחנו עושים ארוחת שישי, מבשלים איתי את ארוחת השישי, זה סדנת לייב במשך בין 2-2.5 שעות.
מהמם.
מאוד מושקע, גם מבחינת צוות צילום, וגם מבחינת המערכת וכל זה.
וזה כאילו עניין אחר כזה, פשוט אפשר לקנות כרטיס ולקבל לינק,
וכמו
לראות את זה במחשב, בבית, בסבבה, לא בזום, באיכות אחרת.
ואתה תוך כדי פשוט ממש עושה איתי, זה הכל בלייב, אני... אין לי הקפצות, זה לא שאני בא כבר שוקל לתקם אחרי לא יודע מה, או קוצץ את הגזר לפני, שום דבר, אתם בלייב, הכל, ולא מעט מתכונים, מפוקצ'ה כזאת עם מדליקה לשבת, דרך איזה מנת חצילים, אחרי זה מנה של עופות לכל המשפחה, אחרי זה סיר של דגים, אחרי זה עוד כינוח, בקיצור, כמובן לא צריך להכין את הכל, אבל אפשר בטח לצפות בהכל, וכיף גדול, מתרגשים.
תענוג. מתי זה קורה? מתי זה, מה התאריך? יום שישי הקרוב?
יום שישי הקרוב, ב-21/8, 9:30 בבוקר.
יאללה.
אני במטבח.
אנחנו נציץ, נהיה שם.
בטח.
טוב, סגב משה, תודה רבה.
טוב, תודה רבה לכם,
ואפרת
מת עלייך, תודה רבה.
ביי, גילי.
יש לנו way back. way back. תקשיב, זה באמת, אני חושבת שזה, זה 15, יותר מ-15 שנה. היינו שבים, זה לא דעת באולפן.
עוד היית פריחה.
פריחה הייתי?
כן, קרנצ'ית לחלוטין.
כמו קרנצ'ית, כמו במיה.
לגמרי.
כן.
טוב.
טוב. בקיצור, זאת ה...
זה הקרישה המפורסמת.
זה הקרישה המפורסמת, הסוכריות קרישה. אבל שאלת אותי איך אני אוהבת להכין קרישה, אז קודם כל, קרה מקרה בחיי, לפני שבועיים.
כן.
עשיתי את המתכון של הקרישה שלך.
שלי.
הקרישה עם החמאה והקצת מים.
כן.
כשאני תמיד הייתי עושה את אותו מתכון, רק בלי להעמיד את הקרישות כמו חיילים, שזה טירוף, כמה שזה יוצא יפה.
זה מגניב.
ובדרך כלל, במקום המים, הייתי שמה טיפה יין. שזו שיטה צרפתית מאוד מאוד מוכרת. או עם יין לבן או עם אדום. גם עם אדום זה עובד טירוף. זה פשוט תלוי לאיזה מאכל אתם רוצים להצמיד את זה. אבל פתאום שאתה עשית את זה רק עם מים, ואנחנו מדברים על מתכון הקרישה במחבת של לוקסי, שזה כל מה שזה אומר זה...
לקחת קרישה, לחתוך אותה למקטעים לא גבוהים מדי, 5 סנטימטר, להעמיד אותם, לא להשכיב אותם, להעמיד אותם במחבת, לזרוק קצת חמאה פנימה, קצת מים, איזה עשב טיבול שאתם אוהבים, אני מאוד אוהב אם זה טימין, אבל
לגמרי.
הרבה עשבים אחרים גם יעבדו, מלח מאוד חשוב, לחסות עם סיר, להביא לרתיחה ולבשל עוד איזה 10 דקות, רבע שעה ככה, לאש בינונית נמוכה. מה שקורה זה שהעדים של המים עולים למעלה, מאדים את הקרישה, בגלל שהיא עומדת, היא נשארת יציבה, לא נוגעים, לא מנערים את זה, היא נשארת יציבה, זה מראה ממש מרשים. בטח אם את שמה את זה במרכז שולחן, מרימה את המכסה,
כן.
וואו.
וזה הכי פשוט.
זה הכי פשוט.
עכשיו אני אגיד לך מה, בגלל שאתה לא שם בזה יין, אתה שם בזה מים, משהו בטעמים הטבעיים של הקרישה נשמר בצורה הכי טובה שפגשתי אי פעם.
כי מה שמקבלים בסוף...
זה קרישה מרוכזת.
זה ציר, קרישה וחמאה. זה מה שמקבלים.
בדיוק. תאמין לי? פה נקודה שבאמת לא צריך כלום, כל המוסיף גורע. אני, כשהכנתי את זה, אמרתי, אני אגיש את זה עם איזושהי גבינת עובש לבן, שזו גבינה שאני מאוד אוהבת. באמת שלא צריך. לא צריך שם דבר חוץ מקרישה עם קרישה.
אני אגב חשבתי על השיטה הזאת, שיטה, כן. אפשר לחשוב כאילו, מי יודע מה, להעמיד את הקרישה ולא להשכיב אותה, אבל היינו בפריז לפני 2 בערך, והיו קרישות נורא יפות בשוק המקומי, וקניתי אותם, ורציתי באותה מחוות להכין קרישה וצנוניות, ולא היה לי מספיק מקום, אז פשוט העמדתי אותם, וזה יצא מדהים.
איזה קטע.
כן.
גדול. אתה יודע, על אותה שיטה בדיוק של לשים את הקצת חמאה והקצת מים, אתה מבשל את זה 10 דקות מכוסה. יש טכניקה נוספת שפשוט להביא את זה לרתיחה מעל להבה בינונית, ופשוט לבשל את זה עד שכל המים מתאדים, ואז מה שקורה שנקודת המפגש בין הקרישה לבין המחבת יוצרת קרמליזציה מטריפה.
למטה.
הלוק הוא אחר לגמרי, זה לא יהיה קרישה עומדת זקופה, היא תהיה יותר, אולי טיפה יותר שכובה, לא אגיד סמרטוטית, כי זה לא יפה, היא עדיין יפה, היא היפהפייה הנמה.
היופי מה זה שהיא מוחזקת. היא עדיין מוחזקת, כן. גם כשהיא מבושלת, היא מוחזקת.
והמפגש באמת עם הסיר הוא נקודת מתיקות מהממת, שאני מאוד 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 אוהבת. ובשיטה הזאת, אגב, כן כדאי להוסיף איזושהי גבינה מלמעלה, כי זה כבר לא רק קרישה רעננה, יש שם עוד משהו.
כן.
צריך איזו שבירה נוספת של הטעם.
מה עוד, מה עוד?
קודם כל, הרבה פעמים היא פשוט מחליפה אצלי בצל, כשאני רוצה לעשות תבשילים יותר עדינים. כלומר, אני תמיד אשמח להחליף את הקרישה בבצל, וזה פשוט נותן איזשהו טעם. אני מאוד מאוד אוהבת לקחת קרישה ולהדות אותה על טמפרטורה נמוכה, גם אם קצת בסוף קצת עלי תרד, ואז לפתוח את זה עם טיפה ציר או טיפה יין, ולבשל בזה פרוסות דקות של חזה אוף או דגים.
בכלל, קרישה ואוף זה match made in heaven. יש כל כך הרבה מתכוני קרישה ואוף בעולם הזה.
לגמרי. כי לא צריך יותר, זה הם שניהם בטעמים נורא נורא עדינים, גם דג ים לבן מאוד ייהנה מהמפגש הזה של רוטב, שכל מה שיש בו זה קרישה חמאה יין לבן, ו5 דקות לבשל אותו ברוטב, זה כאילו חריים הצרפתי.
מה זה חריים הצרפתי?
מה שאמרתי לך, אני בסוף כל רוטב שמתבשל, שאחרי שהרוטב מוכן, שמים בפנים דג ומבשלים אותו 5 דקות, זה ורסיה של חריימה.
זה חריימה.
עכשיו השאלה מאיזה מקום בעולם הוא הגיע.
הפכת חריימה לשקשוקה.
כן.
הבנתי אותך. את יודעת שאם כבר דגים בחריימה, אז אני הייתה לי מנה שהייתי מגיש של דג עטוף בקרישה, כמו שעוטפים בעלי בננה, שזה ממש להפריד תעלים, חולטים את הקרישה, חורצים אותה לכל אורכה, מפרידים תעלים, ועוטפים את זה. וזה ממש מנה מגניבה וטעימה, זה שילוב ממש טוב. ויש כמובן את המרק בשסואז, שהוא מרק נפלא של קרישה ותפוחי אדמה, שזה פשוט
תקשיב, זה...
גאונות בחיבור של המרכיבים האלה.
זה אחד המרקים הכי מאוזנים שיש, מרק ושיסואז, הוא פשוט נפלא. איך אתה אוהב לאכול אותו, חם או קר?
אני אוהב אותו חם, כי קשה לי מנטלית לאכול מרק קר, אבל הוא כל כך טעים, שאם מגישים אותו קר, אז משתמשים בו כרוטב לאיזושהי מנה, כבסיס לרוטב, לקישוט צלחת, לכאלה, והוא בכל דרמת סמיכות שלו יהיה טוב, והטעמים שלו מדויקים תמיד, וזה מרק שהוא גאונות.
אם מישהו לא יודע, מרק ושיסואז, אנחנו מדברים על מרק שיש בו הרבה קרישה, קצת בצל, הם נותנים את הטעם, יש בזה גם תפוח אדמה, ובדרך כלל גם שורש סלרי, בשביל לתת את הגוף לכל הדבר הזה.
נכון.
מלח, פלפל, קצת חמאה, טוחנים את הכל ביחד.
טימין ודפנה גם.
טימין ודפנה, נכון.
ולפעמים גם אגוז מוסקט.
נכון, בסוף.
נכון.
לא תמיד חייבים אותו שם. בעיקר אם רוצים אותו קר, לדעתי לא צריך שם את האגוז מוסקט.
במסורה.
מוסקט בכלל יודע להיות אלים כשמגזימים איתו. ממש.
והעדינות הזאת, בדרך כלל מסיימים אותו עם קצת שמנת. העדינות הזאת, וואו, זה מרק טעים.
אתה יודע, אני מאוד אוהבת גספצ'ו.
טעים!
איבדנו את אורן.
אוי, בא לי. אוקיי. גספצ'ו, כן.
אני מאוד אוהבת גספצ'ו.
נו, מה קשור לקרישה?
אני אסביר לך, כי בשסואז קר, הוא בעצם גספצ'ו זה הצרפתי.
אוקיי.
לא, אבל אני אומרת, בשלוש-ארבע שנים האחרונות נהיה מאוד אופנתי כאן בארץ, בתקופת הקיץ, להגיש דגים נעים בתוך שלולית של גספצ'ו מסביבם. אני חושבת שלקחת דגים נעים בתוך שלולית של בשסואז, גם יהיה דבר פשוט נפלא. זה חיבור סופר קלאסיקו. שוב אנחנו מדברים על הדג העדין יחד עם הקרישה העדינה.
את יודעת, הצרפתים יש להם מנה קלאסית של קרישה קרה, שהיא קרישה מעודה, שהם מגישים בוינגרט. במשפחה של אבישי אוכלים את זה מלא, זה כאילו...
עינה וזגורי היה מגיש את זה בבר אבין, אחת המנות האהובות עליי שם.
פשוט טעים, אין שם כלום, זה כל כך טעים, זה ירק שהוא כל כך טוב.
אני לא יודעת אם אני זוכרת, נכון, אני זוכרת שעינה וגיש את זה עם גם אגוזים ככה שבורים מלמעלה בשביל טיפת קרנצ'יות.
כן.
יש שמן אגוזים גם בוינגרט הזה, נכון? זה עם שמן אגוזים, וינגרט של שמן אגוזים. זה שילוב אדמתי מאוד, מאוד מעניין. רציתי להגיד משהו מצחיק על הקרישה הזאת, הקרה.
אוקיי.
זה לא רק בקרישה קרה. זה קטע מדהים. אתה חשבת על זה פעם, שכשאתה, יש לך קרישה שלמה, אתה עם סכין, תוך שנייה חותך אותה למקטעים. אבל אחרי בישול, לחתוך קרישה, זה mission impossible.
נכון, כי נמרחת לכל הכיוונים.
אי אפשר נמרחת, כן. זהו, אי אפשר. זה חבל יותר חזק, אתה יכול לברוח מכלא עם קרישה מבושלת, פשוט לקחת לעשות חבל מקרישה מבושלת.
חומות של תקווה, יש קרישה בצהריים, כולם בורחים.
שום כוח בעולם לא יכול לחתוך קרישה. זה מטורף. עכשיו, מה שעוד רציתי, רציתי להגיד שבאמת במטבח הצרפתים, כשלמדתי בישול בצרפת, אז את הבוקה גרני, שזה התערובת תבלינים, הטימין, פטרוזיליה, לדפנה, אז היינו לוקחים באמת קרישה, שכבה אחת של קרישה, ומלפפים את זה בתוך זה, וככה קושרים את זה ביחד, זה גם נורא נורא יפה, זה ככה. העלים הרבה פחות נפגעים, העלים של הפטרוזיליה והטימין, והסיכוי של להוציא את הבוקה גרני שלם מהסיר הרבה יותר גדול כשאתה מלפף את הכל בקרישה.
נכון.
שזה מעניין, כי בעצם היא לא חלק קלאסי בבוקה גרני, אבל היא כבר שם בגלל שהיא בעצם לא שם בשביל הטעם, היא שם בשביל התפקוד שלה. זה מאוד מעניין. אמרת אופק רישה.
את יודעת מה זה פייסטי? את מכירה את הפייסטי של הבריטים?
לא, ספר לי.
זה כלום, זה פשוט... פשטידת קרישה ואוף, אבל בתוך בצק כמו בורקס, זה בורקס של קרישה ואוף.
מושלם.
מוכלים את זה במלא מקומות. זה מושלם.
מושלם.
זה באמת מושלם.
אגב, פשטידת קרישה זה באמת אחד הדברים הכי טעימים שיש. קיש קרישה, זה דבר כל כך, כל כך, כל כך טעים. אין, היא פשוט ירק שנועד להיות בפשטדות, ואני לא בן אדם חובב פשטדות במיוחד.
כן.
ובאמת בחביתות ובזה, תמיד אני אשמח לראות אותה. אבל יש לי מתכון לעוף בקרישה, כי כמובן איך יכול שלא יהיה לי מתכון לעוף בקרישה. עוף פשוט, מלח פלפל, מתקדים ככה משני הצדדים, ואז שמים ערימות של קרישה קצוצה בפנים, אבל הרבה מאוד, ופשוט ממשיכים לבשל את זה על אש נמוכה, וכל הזמן ככה הופכים את העוף בפנים, והופכים את הקרישה כל ה...
מה, שהיא תימס? היא נמסה כזה?
היא נמסה. מקסימום אני שמה בפנים חצי כוס של מים, או קצת ציר עוף אם יש לי בבית.
וואו, זה נהיה ריבת קרישה כזאת?
הקרישה עצמה הופכת להיות הרוטב. זה צריך זמן.
טעים.
אבל זה...
נשמע טעים.
כן. אם נגיד, אני תראה, אני מבשלת במטבח כאילו כל מיני דברים, אז אני אשים את הסיר הזה לידי, כי זה כן סיר שצריך טיפה להשגחה, כי אנחנו לא רוצים שהקרישה תשכים, אנחנו רק רוצים אותה להינמס לתוך עצמה.
יש נמוכה מאוד.
בינונית נמוכה, כאילו, בשביל שהעוף ככה לא יצא מחובס, אבל...
אוקיי.
כן. הרבה פעמים כשאני עושה תבשילי עוף במחוות, אז אני עובדת עם, אני שמה כוס מים, וכשצריך אני מוסיפה רבע כוס, כאילו, אבל אני לא, לא עבור את הכוס בחיים לסיר.
אוקיי.
רק אם צריך, רק אם אני רואה שיש מישהו צריך תמיכה נוזלית קלה.
תמיכה מההורים.
אוקיי. סלעין.
את יודעת איך אני פעם נורא אהבתי לאכול קרישה? וואי, לא עשיתי את זה כבר מזמן, מזמן, מזמן.
איך?
שלוקחים קרישה וחוצים אותה לאורכה, ואז יש לנו שני חצאים ארוכים כאלה, ואז משקיבים אותם בתבנית כזאת פיירקס, שמים למטה מלא חמאה, נסבי טיבול, וכמה שומים שזורקים שם, ושמים את זה על חום נורא נורא נמוך, 120 מעלות, משהו כזה, בתנור, מכוסה, לשעה וחצי, שעתיים.
תראה איזה דבר מטורף זה, לוקס. אלף מה שאתה אומר נשמע לי טירוף. אנחנו כל הזמן מסתובבים סביב אותו דבר של הקרישה, עם חמאה, מלח פלפל, אבל הבחירה השונה בין אם זה סיר קטן, סיר גדול, עטופה בתוך פפיות, או בתוך תבנית, והטמפרטורה שעליה נכוון, איזה הבדל היא עושה בסוף בטקסטורה שלה, וזה אותם מרכיבים.
מדברת על טקסטורה, קרישה זה הבצל היחיד, שאפשר לפרוס אותו לג'וליינים, לסערות, ולתגן אותו, והוא נהיה פריך.
נכון.
פריך ולא שרוף.
נכון.
הרבה פעמים, פעם זה היה נורא אופנתי, לקשט בסערות קרישה, מנות. כן. את זוכרת את זה?
כן, באותה תקופה של הטלטלי בצל ירוק.
נכון, טלטלי.
לשים בצל ירוק בקרח. יום אחד עשיתי קסם לנורי, כזה, הייתי בטוחה שהוא התלהב כמו שאני הייתי בת חמש, אז הוא אמר לי, אבל למה?
אבל למה?
אבל למה עשית מזה טלטל? אבל באמת, תראה, היא כל הזמן רוצה סביבה דברים לבנים. היא אוהבת קרם פרש, היא אוהבת חמאה, היא אוהבת גרטן.
נכון.
גרטן של קרישה, היא אוהבת בשמל. היא אוהבת כזה שקט ולובן לידה.
וואי, הזכרת לי עכשיו משהו.
מה?
קונפי קרישה.
אגדה.
וואו.
שמן זית עדין, 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 עדין.
עדין, 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 עדין. שאין שום אחת, לא קטושה, שלמה, שזורקים לתוך השמן, וטבעות קטנות של קרישה ובישול איתי, 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 איתי.
כמו קונפי שום?
כמו קונפי שום.
אבל קרישה.
אבל טעים. יו, אני חייב לעשות כזה עכשיו, מזמן, מזמן, מזמן לא עשיתי, אני שכחתי מזה.
בוא נבשל, בוא נקדים מלא קרישות ואני אכנס אתם למטבח, בוא, בבקשה, בבקשה, בבקשה. והגיע הזמן לדבר אולי על מלכת הקרשות.
מה?
מה?
הקציצות.
תודה רבה.
הקציצות פרסה.
איך אני אוהבת. על ההיסטוריו.
לא, רגע, אני חייב להבין מה המתכון שלך לקציצות פרסה המושלמות.
אני חייבת להגיד משהו לקציצות פרסה.
אוקיי.
אם אני מכינה קציצות פרסה לאורחים.
זה מסוכן.
ומחשבת את זה כאחת המנות לאורחים, יגיעו האורחים, לא יהיה מספיק אוכל, אבל מישהי דפקה את כל הקציצות עד שהם הגיעו.
זה נכון.
אי אפשר להסיק לאכול את זה.
הדבר הכי טעים בעולם.
בוא נעלה את אוס תלם, שרצינו לדבר איתו על קציצות פרסה, ונגנח בפניו.
אוקיי, בוא נתקשר אליו. הלו, הלו, הלו.
שלום, שלום, מה העניינים?
שלום.
מה קורה?
מה העניינים?
בסדר, אני איתכם וגם שחר פה איתנו באוטו, אז אם אתם שומעים...
שלום, מה העניינים?
שחר תלם הקטן.
כן, שחר, תגיד שלום לאפרת וללוקסי.
אוקיי.
שחר, תעזוב אותך שחר, תעזוב אותך מלהגיד שלום. אתה אכלת פעם את הקציצות פרסה של אבא שלך?
אה, הוא יודע, הוא מכיר. אנחנו מדברים על קרי, שף, נכון.
כן.
תקשיב, התחלנו לרייר פה.
רגע, לא הצגנו אותו.
אה, לא הצגנו אותו.
לא הצגנו אותו, רק אמרנו מאוד קשה לעוז.
לא צריך, הוא מזוהה על פי קולו.
עוז תלם איתנו בכל עונה מדבר על ירק אחר נפלא, כי עוז יש לו מתכונים אגדתיים.
לגמרי. אנחנו פשוט יושבים באולפן, מראיירים על קרישה, על כל מיני דברים שאפשר לעשות איתה, ואיך שהתחלנו לדבר על קציצות פרסה, אמרנו, טוב, בוא נתקשר אליך.
יאללה.
יאללה.
איזה קשר אומרים קציצות קרישה חושבים עליי?
תגיד לי, זה לא הדבר הכי טעים בעולם, קציצות קרישה?
למדהים כמה ש... בוא נגיד, הרי, מה זה בישול? בישול זה ליצור כל מיני סינרגיות, שאתה לוקח חומרי גלם, ואתה הופך אותם למשהו שגדול מסכום חלקיהם, וכל מה שקשור לקציצות קרישה, סכום החלקים גדול בצורה מטורפת.
נכון, אני מסכימה. אני פשוט אמרתי ללוקסי, אם אני עושה קציצות קרישה לאורחים שלי, הם נשארים רעבים, אני לא יכולה להפסיק לאכול את זה עד שזה נגמר. זה לא מרגישים את זה בבטן. זה כאילו לא נכנס כלום.
זה מה נשנושים, זה על השיש, ודופקים את זה אחד אחרי שני, זה פיצוחים.
נכון, במיוחד שרוב מקוני קציצות הקרישה הם כוללים טיגון, ואז בכלל זה כבר... הרי תמיד אותה קציצה אחת, אוי, זאת תרופה מדי, אוי, זאת לא יפה, אוי, זה מספר איזוגי. איך שהוא תמיד יש לך תירוץ לקציצה הבאה.
מספר איזוגי.
איך אתה עושה את קטיזות הקרישה שלך? עם עוף, עם בשר?
אז אני התחלתי ממתכונים, כאלה זה מתכונים של פעם, שהמתכונים מדברים על זה שצריך להרתיח את הקרישה, ואז לדחות לתנוזלים, ואז להרבב אותה עם בשר, עוף וכו' וכו' וכו'.
בכמויות קטנות, תמיד היחס בין, הוא המון המון קרישה, עם מעט מאוד עוף תחון או בשר תחון.
נכון, תמיד כאילו, זה מתחיל בלפחות 1 קילוגרם קרישה, ואז עוד איזה 300 גרם בשר.
כן.
עם השנים פחות התלהבתי מהשיטה של להרתיח ואז לדחות.
אני כל כך מסכימה איתך, אני שנייה שאני קוטעת אותך, אני חושבת שאני שנים לא הכנתי קציצות פרסה, כי הסיפור של להרתיח ואז להתחיל לסחוט אותם כמו מטורפת, זה לא נורמלי.
נכון, וגם מה שקורה זה שבגלל שזה בישול בהרבה הרבה נוזלים, אם אתה לא סוחט מספיק חזק, אז הקציצה, כשאתה מתגן אותה סופחת עוד ועוד 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 שמן, ואתה אוכל בסוף יותר שמן מקרישה.
לגמרי.
ובגלל זה במתכון שפיתחתי לבלוג, שהוא כבר יש לו חיים משלו, ברוך השם, אני שם את הקרישה הקצוצה בסיר, אבל עם חצי כוס מים, ומבשל עד שהקציצה רכה, והסיר מאוד מאוד יבש. ואז זה בעצם נותן לי קרישה רכה, שמתאימה לקציצות, ובלי עוד פנוזלים, ובעצם בלי הפעולה של הסחיטה, שגם כי אתה סוחט, אתה סוחט את המים עם כל הטעם של הקרישה מהקרישה, ואם אתה לא משתמש במים לאיזה תבשיל, אז אתה פשוט מבזבז טעם קרישתי נהדר.
אתה יודע, אני מסכימה איתך לגמרי, אני עושה בדיוק כמוך, אני תמיד מתחילה את זה עם טיפה שמן במחוות, ועם טיפה מים גם, ואז באמת בישול איתי של הקרישה, כי אותי מה שהטריף אותי בסחיטה, זה קצת כמו, אתם גברים, אני לא יודעת אם קראתם את הספר של קון מרי, של איך מסדרים ארון ובגדים בבית.
אני קורא אותו כל לילה לפני השינה.
יפה, אז יש איזה משהו שהיא אומרת, שכשדוחסים בגדים לארון הם נהיים עצובים. וזה אותו דבר, התחושה שאני סוחטת ירק ומוציאה לו את הנשמה, היא תחושה שלא יכול להיות שהדבר הזה טעים אחרי שככה הוצאתי לו את החיים.
את מוציאה לו את הטעם.
יש מקומות שזה נכון, בקציצות קישויים, בתזיקי, מצד שני יש הרבה מה לשחוט משם. בכל נושא קשור לקרישה, בקציצות שלי אני אוהב אותן עם ביצים, פירורי לחם או כל פחמימה אחרת, באמת הכי פשוט. ומשהו שעוד חשוב לי לציין ברוח התוכנית זה שגם החלק הירוק של הקרישה נכנס אצלי לקציצות, זה חלק שהרבה פעמים נזרק לפח.
עד סופו?
באמת? לקציצות עצמן?
כן, לקציצות עצמן. כל עוד החלק הירוק של הקרישה הוא רענן והוא לא יבש, אני משתמש בו, וכאילו, ואני משתמש פשוט בירוקים של הקרישה, לא רק בקציצות קרישה, אלא בכלל בכל מתכון אחר, כי זה בעצם חלק נהדר של הירק, שבהרבה מתכונים פשוט זורקים. תחשבו כמה מתכוני קרישה אתם מכירים, שכתוב קרישה חלק לבן בלבד.
נכון, מה, זה, ככה פתחנו את התוכנית.
כן.
אוקיי. עוד טיפים?
יש מתכונים לקציצות קרישה, אתה לדבר על זה עם איזה בשלני טורקיה, שבכלל לא מבשלים את הקרישה, משתמשים בטריה, כמו שמשתמשים בבשל חי בקבב. אז על אותו עיקרון לעשות קציצות קרישה עם נגיד עוף, והתוספת מפתיעה זה קוביות עגבניה, ובעצם קרישת טריה קצוצה דק 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 דק, וזה מטוגן וגם זה פגן.
אני אגיד לך מה, זה נשמע לי הגיוני, אבל פה היחסים בין כמות הקרישה לכמות הבשר היא קצת שונה. כלומר, אני עושה את מה שאתה אומר, משתמשת בקרישה במקום בצל בקציצות, אבל נגיד קרישה אחת על 600 גרם בשר, בניגוד לי, אני עושה קציצות פרסה, שזה יחס הפוך.
זה בא עם שינויים מתבקשים במתכון, כמובן. אבל רק ברמת הקונספט של להבין שאפשר להשתמש בירק הזה לקציצות, גם בלי לבשל אותו.
לגמרי.
אז אני אגיד לכם איך אני מכין את זה. אני מעדה את הקרישה בסלסלת עידוי, דבר ראשון.
אוקיי.
זאת אומרת, רק על עדים, ואז באמת היא סופחת הרבה פחות מים. ואני לא שם בשר, כי אנחנו בבית, אתה יודע, צמחונים וכאלה, ובמקום פירורי לחם או פירורי מצה, אני שם קמח חומוס.
תענוג.
ואני לא שם ביצה, לא צריך ביצה עם קמח חומוס.
ואז אתה גם לא צריך ביצה.
נכון. וזה טעים ביחד, זה טעים.
אופה, קציצות פרסה טבעוניות.
טבעוניות, לגמרי.
תכנת פקור הקרישה.
נכון. וזה טעים.
קמח חומוס וגם קמח חדשים נהדר.
עם קמח חדשים לא ניסיתי, אבל יש לי. אני יכול לנסות.
יפה.
אז נכון,
בסיבוב הבא. אהבתי מאוד. אתה יודע שלאוז יש באתר שלו עוד מתכון קרישה שהוא אגדה.
נו.
קרישה ממולט. לא דיברנו עוד על בכלל, קרישה ממולט.
לא דיברנו על קרישה ממולט.
וזה כזה כיף למלא אותה. היא הרבה יותר נחמדה מלהסתבך עכשיו עם מנגולד או לגלען קישויים.
נכון, זה מתכון שפרסמתי בזמנו במגזין השולחן.
כן.
אני לא אגיע גם לבלוג בהמשך, שבעת האתגר היחיד הוא שצריך בשבילו קרישות שמנמנות. כשאני מדבר שמנמנות, אני מדבר על קוטר של משהו כמו לפחות 5 סנטימטר. ואז מה שאתם חותכים את הקרישה עליהם, עושים כזה חתך לאורך הקרישה עד המרכז שלה, ואז בעצם יש כאלה יריעות שאותן אפשר ממש לגלגל כמו סיגרים בכל תערובת מילוי שבא לכם. זה יכולה להיות תערובת טבעונית, בשרית, על בסיס אורז, בורגול, קינוח, חיטה, גריסים, מה שזורם.
הטורקים עושים מלא קרישות מגולגלות כאלה. זה...
גם יש כל מיני טכניקות למילוי, יש כאלה שעושים, ממלאים אותה ממש כמו שממלאים את נקיות כזה, לוקחים את הגרישה, מבשלים אותה, ואז
דוחפים את ה...
כן, את הגלדים,
כן.
ולא יודע איך לקרוא לזה.
כן, כן. ומזריקים כאילו פנימה את התערובת.
איך הם חותכים את זה אחר כך?
שאלה טובה.
מי, הטורקים יודעים גם למלא דג מקרל, כן, אז...
ממלאים הכל, כל מה שיש להם ממלאים.
כן, הם יודעים למלא כל מה שזה. ואם אנחנו כבר מדברים, אני אסיים, בטוח דיברתם על השימושים, הקרמולים וכו'. אני אגיד פשוט זה מסר שאני רוצה להעביר, כי בגלל שהפרסתי פה אחת המנחות, זה שאני הכנתי השנה טביט על קרישה במקום על בצל מטוגן, וזה היה אחד הדברים הטעימים שהכנתי.
כולם מכירים את הטביט שלך.
לא, הוא יודע שאני חולה על טביט, הוא יודע שאני לא עיראקית, ואני, וואו, 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 וואו.
לי ולאפרת היו דיונים באורך הפודקאסט על
טביט. יואו, טביט עם קרישה.
יאללה, הנה אלך.
לטיפולך בחורף הקרוב.
איזה חורף?
מה זה בחורף? מדליקה מזגן, חוזרת הביתה, שמה את זה.
עוד היום יהיה.
החורף לא חייב להיות אמיתי, הוא יכול להיות... פנימי, פנים ביתי.
חד משמעית. עוז תלם, תודה רבה, ואנחנו תכף החלטנו גם שניפגש ונכין קציצות פרסו ביחד, נכון?
ברור, נמשיך לפרגן לירק הנהדר והיפהפה והטעים והמזין והכיפי.
אמן. יאללה, מחכה לראות אתכם ביחד.
שבוע
תבדוק
שטעים.
טוב, אני אשמש כתואם ראשי.
תואם ראשי. תודה רבה, עוז תלם.
עוז תלם, תודה רבה.
ביי.
ביי.
תודה רבה לכם.
וואו.
אפרת.
כמה טעים.
כשאת ברטת הזה,
כן.
התוכנית הסתיימה.
כן.
את באורות. כשאת באורות, צריכים ללכת לאכול משהו.
לוקסי, בוא נלך לאכול משהו.
יאללה.
בוא נזכיר להם שני דברים. נזכיר להם שתחרות הקפה שלנו ממשיכה, ואתם צריכים לצלם את עצמכם עם כוס הקפה, לתייג את לוקסי ולתייג אותי באינסטגרם, ואחד מכם יזכה בפרס בסוף החודש.
ונזכיר לכם גם שיש לנו עמוד פייסבוק חדש, שאנחנו מעלים אליו תכנים מדי פעם. אתם מוזמנים לחפש אותנו ולהצטרף, אנזל ולוקסי בפייסבוק. וכמובן, אנחנו ברשתות החברתיות תמיד מחכים לכם, מעלים מלא דברים מגניבים. אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, ונשתמע?
ניפגש בשבוע הבא בעוד סמל מסמלי החג.
יאללה ביי. ביי.